רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם למהדורה נוספת של מדברים מקומי, חרבות ברזל, מהדורה שנייה השבוע. הרבה יש לנו על מה לדבר, יהיו איתנו ארבעה אורחים מרתקים. ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, ידבר על כל האיכות העירונית ברעננה, קרו כל כך הרבה דברים, מקווה שנספיק לזכור את כל מה שקרה ברעננה בשבועיים האחרונים. ניר שמול, מנכ"ל ובעלים של חברת סניר, על עולם הנדלן, איך הוא יצא מזה, מתי הוא יצא מזה, וגם על הפעילות של עמותת סניר, שמצאה מיטות לאלפי אנשים שאיבדו את בתיהם. יאיר פלטי הקים סיירת רחפנים, פעלה במחאה בצורה מאוד משמעותית, אבל ברגע שפרצה המלחמה, כל הסיירת גויסה לטובת המלחמה. הוא יספר לנו איך זה קורה בהרצליה ובכל הארץ. ויעל סער, אולי מלחמה היא הזדמנות, אולי משבר הוא הזדמנות לעשות שינוי ורפורמה. כן, מוזמנים להזין לנו כאן באמצעות הפייסבוק, להגיב. ונעבור לשיר לפני שנעבור למוריין הראשון שלנו. מי יותר, מה יותר מתאים מאשר עומר אדם ויסמין מועלם?
עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כמו לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת. זה כמו תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום. לא מנסים לכבוש את העולם, רק לנקות הלב מאבק. עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים כשאני אומר לך, גם אם יישרף הכסף נשב ונצחק במרפסת, אני ואת והשקט, לא צריך כלום, קרן שמש. גם אם ייקח לנו זמן, תראי שהכל מכוון, נשב מסביב לשולחן, אני מבטיח לך שבסוף הפרחים ישובו לפרוח, תראי שיהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. גם אם יש
שלום ל... כן, שלום לחיים ברוידר, ראש עיריית רעננה, מה שלומך חיים?
שלום, שלומי בסדר, בנסיבות הימים הללו.
בנסיבות הימים הללו, אף אחד לא תכנן לפני עוד מעט שבועיים, 6:30 בבוקר, אזעקה פילחה את שמי הארץ, ואתה הבנת שיש פה אירוע חריג מאוד.
כן, אני משעה 6:50 בדיוק התייצבתי במוקד העירוני, ומאז אנחנו עוסקים אך ורק בדבר אחד, בביטחונם של תושבי רעננה, וברצון להביא לכך שבאמת יחושו את הביטחון הכי גדול, ואנחנו עושים את הכל כדי שאת כל תושבי רעננה ידעו שפה ברעננה הם בטוחים. חד משמעית אני אומר את הדברים האלה.
תקשיב, אני לא מקנה בך, כי כמה תושבים יש ברעננה? קרוב ל-100,000 תושבים?
כן,
קרוב ל-170, וזה אחריות בעצם על הכל, נכון שאתה לא המדינה, אבל יש פה אחריות החל ממקלטים, שירותי חירום, חינוך, אספקת תשתיות בסיסיות. איך מתמודדים עם האחריות הזאת?
כן, יש דברים שאתה יודע שכבר טבוע בך. אני חושב שעברתי גם את הקורונה, עברתי עוד שני מבצעים לפניכם בקדנציה הזאת. אני חושב שאנחנו הקבוצה הזאת של ראשי ערים באמת עברנו ואנחנו למודי ניסיון, אתה אפילו יודע, אתה יודע, איך הדברים האלה מתנהלים, ונשלף באותו בוקר, שבת, כאשר התחיל הכל האירוע, והתחילו להישמע סיסמאות, ואנשים התבקשו להגיע לצבא, כלומר בצו 8, אני נכנסתי לרכב עם נהגת, וכל הדרך עצרתי בין בתי הכנסת, נכנסתי פנימה, דיברתי על המצב, הזהרתי שאנחנו יכולים לספוג עוד אזעקות ועוד רגעים שהם רגעים של מבחן של אותו מצב שאנחנו נמצאים בו, והודעתי בכל בית כנסת שאם יש מישהו שהוא יש סיכוי שהוא יחויל, אז כמובן שיסע הביתה ויתבונן, ובדרך כזו או אחרת למעשה אני הכנסתי את כל רעננה, אלה ששמעו דרך המוקד ואלה ששמעו דרכי בבתי הכנסת, למות של חירום. ומאז באמת אני חושב שיש פה משמעת עצמית נהדרת, ואנחנו כל כולנו, כל עובדי העירייה ללא יוצא מן הכלל, כמובן גם תושבים מתנדבים, עסוקים בדבר אחד, העלאת ביטחונם של תושבי רעננה.
עוד החלטה שקיבלת ביום שבת זה בנושא אתרי הבנייה. החלטת בין ראשי העיר הראשונים לעצור את כל אתרי הבנייה בעיר, נכון?
אכן, נכון. אני חושב שבאותו רגע אחת ההחלטות היא לעצור את הבנייה באתרי הבנייה, כי ברעננה היו לנו גם עובדים שהם עובדים בעלי רישיון עבודה, שהם לא תושבי מדינת ישראל. ובתוך כל התת לחץ שנוצר כאן, כמובן היה הכי טבעי בעולם, לעצור, לחשוב איך ממשיכים קדימה, וזה מה שעשינו. אנחנו, המטרה בהתחלה באמת הייתה לעשות פה סדר, ולמנוע כל מיני אפשרויות חלילה שבו יש מצב שאנשים מסתובבו פה שהם לא רשאים להסתובב פה, ונסענו בין כל האתרים, ובדקנו האם אין שוהים בלתי חוקיים, מצאנו כאלה, וכמובן שאת הדברים האלה אנחנו טיפלנו מיידית. דבר ראשון, לנקות כל חשד וכל אפשרות של פיגוע, או כל אפשרות של איזה אירוע שהוא אירוע פחאי בתוך העיר, במסגרת העובדה הזאת שאדם היה חם, משני הצדדים אגב, ולא רצינו להגיע למצב שיהיו עימותים, ועשינו את הניקוי הזה בצורה מאוד מאוד חלקה.
בואו תסביר קצת, איך בכלל מקבלים החלטות? יש הערכת מצב יומית. על סמך מה מקבלים החלטות כל יום? לפתוח מערכת חינוך, לא לפתוח מערכת חינוך? להגביר סיורים? מה התהליך שקורה שתושבי רעננה והשרון ידעו?
דודי, אתה יודע, היו לי כמה במסגרת חיי, כמה מקומות שהייתי בהם, ואני מכיר גם את המטריה. דבר ראשון, הייתי בצבא, הייתי קצין בצנחנים, הייתי מ"פ, אני המשכתי אחר כך גם כן לתפקידי פיקוד, הייתי בין מקימי פיקוד העורף, עד לתפקיד ראש מטה אוכלוסייה בפיקוד העורף. הדברים כבר צבועים בדמי. ההחלטות הן החלטות שמתקבלות גם בתוך דברים של ניסיון, של היכולת אגב גם לעמידה בלחצים, דברים שעשית בעבר. יש פה הרבה חבר'ה עמיתים שלי שגם צלצלו אליי בימים הראשונים והתייעצו איתי בכיף ובאהבה גדולה, וההחלטות מתקבלות, דבר ראשון, עצם הניסיון שעשינו גם בתרגילים. עשינו תרגילים בכל החמש שנים האחרונות עם עובדי העירייה, וכל אחד יודע מה מקומו ומה תפקידו בשעה מסוימת, מה הוא צריך לעשות. מי שטרח בערב שבת, אכל בשבת. היום הייתה אצלנו פה קבוצה של אנשים בכירים ממשרד הפנים, ישבו בערכת מצב שלנו, וכשיצאנו אז אחד מהם ניגש אליי הצידה, חיבק אותי ואמר לי, תשמע, המוכנות שלכם היא דוגמה ומופת לכל הערים במדינת ישראל. כי באמת אנחנו חבורה של עובדים, קבוצה שמכירה היטב אחד את השני, והחל ממנכ״ל העירייה, ראש המטה שלי, ראשי אגפים, מחלקות, זה עובד היום בשעת חירום, כיוון שאנחנו באמת עשינו את הדברים האלה באימונים. רעננה היא מאוד 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 חסונה על כל המשתמע מהדברים האלה. דבר ראשון, כל תפיסת העולם שלי היא שהעיר שלנו תהיה עיר עצמאית. אני חושב שבעת חירום לא נוכל לקבל סיוע מהמדינה. אני אומר את זה כי אני מכיר את המגבלות. לכן יש לנו מספר יחידות פה בעיר. יש לנו את יחידת החילות שמונה 120 מתנדבים. ציידנו אותה בציוד הכי טוב. היום חלילה אם קורס בניין, אם זה ברעידת אדמה או חלילה תחת הפגזה, יש לנו את היכולות לבוא ולחלץ בעצמנו. אני אומר את הדברים, היחידה שלנו כל כך טובה שהייתה אפילו מועמדת ליציאה למרוקו אחרי רעידת אדמה, אבל שהמרוקאים לא רצו חילוץ, לא רצו סיוע ישראלי. אני מדבר פה עכשיו בתקופה האחרונה, איך שאנחנו הקמנו בפרק זמן קצר מאוד פשוט, הבאנו לכאן מסה של מתנדבים, אנחנו פנינו, למעשה היום הסדק שלנו הוא 400 איש, זה מחולק, חלקם שהתגייסו למשמר האזרחי דרך המשטרה, חלקם זאת אותה סיירת קהילתית של חבר'ה שחמושים באקדחים, שלקחנו אותם כבר ביום השני למלחמה, אף אחד לא האמין, אבל ביום השני למלחמה אנחנו כבר היינו עם סיירות שהסתובבו ברחוב, עם ניידות, עם צ'קלקות, עם האקדח כמובן שלהם, עם מכשירי קשר, עם חליפות זוהרות, על פי כל המשתמע עשו עליית משמר וקיבלו את הנתונים, ויש לנו את כיתת הכוננות שמונה עכשיו 16 חבר'ה שהם כולם בוגרי סיירות וכולם התגייסו בצו 8 ויותר המזמות. היה פה אתמול מפקד המחוז ואני ביקשתי ממנו להביא לנו עוד 50 כלי נשק של אנשים שהתנדבו, ואנחנו נקבל גם את המסה הזאת. כלומר, כל הזמן החשיבה איך לעשות פה ולהגדיל את כמות האנשים ששומרים על העיר, ואני חושב שכרגע, נכון, עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה נפלאה.
אתמול הייתה לך אורחת מפתיעה, נכון, בערב?
לא שמעתי.
אתמול הייתה לך אורחת מפתיעה בערב, מושלת מדינת ניו יורק?
נכון, קיבלתי טלפון בערב שאמורה להגיע פה מושלת ניו יורק. אני חושב שזה היה מחווה מאוד מאוד יפה. אני הגעתי בסביבות 11 בלילה, הגיע למלון פרימה. והוזמנתי כמובן לקבל אותה, והיה מחמם לראות אותה עולה, פוגשת את המפונים שנמצאים אצלנו ומקבלים חום ואהבה, וגם הם סיפרו כמה חום ואהבה הם מקבלים מאיתנו, וכאשר מגיעה אחת כמו במעמדה של מושלת ניו יורק, זה בהחלט, בהחלט מחווה יפה לעם בישראל, ובטח לרעננה שהיא באה להגיד תודה. והיא אמרה לי, בפירוש היא אמרה לי שהיא רוצה גם להודות לתושבי רעננה על זה שהם עושים את מה שהם עושים למען תושבי הדרום, ואני הסברתי לה שהם האחים שלנו, וזה היה, רעננה פותחת את הלב על כל המשתמע, וגם היא ראתה שיש פה קהילה חזקה, ומה שקורה בפרימה זה בכלל דבר מדהים. חבר'ה מרעננה, צעירים, מבוגרים, ילדים שבאים ומשחקים הילדים, כרגע היה שם אימון בכדורסל, אני יודע שצריכים היו להגיע גם כן עם סוסי פוני, אנחנו עושים דברים נהדרים, אגב זה לא רק הם, זה 300 איש שהגיעו ונמצאים בפרימה, ויש לנו עוד להערכתי עוד 300 איש שנמצאים גם בבתים פרטיים. סליחה, אני לא יודע על הפרשות מקומית בסדר גודל כזה שלקחה ואימצה מסו כזאת של אנשים, אבל אנחנו רואים בזה שליחות, אנחנו רואים בזה מחויבות אישית לתמוך באנשים האלה שעזבו את הבתים שלהם ונאלצו לעזוב את הבתים שלהם תחת אש ולהגיע לכאן, ומקבלים מאיתנו את כל האהבה.
בוא נדבר רגע על חינוך, כי אתם מקבלים כל יום אישורים, ולפעמים אישורים סותרים, האם מותר לפתוח את מערכת החינוך, האם אסור לפתוח את מערכת החינוך. כשאתה מקבל אישור בעצם לפתוח את מערכת החינוך, מה מערכת השיקולים שלך? רעננה עדיין לא חזרה ללמוד, נכון?
אני אגיד לך, יש לי איזשהו דבר שאני עושה כל יום כשאני מקבל את ההחלטה. אני יוצא את העיניים שלי, דודי, ושואל את עצמי, האם בנסיבות האלה היית שולח את הילדים שלך או את הנכדים שלך לבית ספר? אם אני מקבל את ההחלטה לא, אז אני אקבל את ההחלטה. אני עומד מול לחצים עצומים של ציבור שאתה יודע, חלקו מנסה לשכנע אותי לפתוח, חלקו אומר לי לא לפתוח. ועדיין ההחלטה שלי היא נתונה לדבר אחד, לשיקול אחד, ביטחונם של הילדים. יש פה כמה מרכיבים. אתה יודע שבהחלטה מהסוג הזה של לפתוח לימודים או לא לפתוח בשעת חירום היא נתונה לראש העיר. פיקוד העורף יכול להגיד כן, אבל ראש העיר יכול לומר לא, ויש אולי מקרה אחד בולט של דנילוביץ' בבאר שבע, תחילת הקדנציה שלו, אני חושב שזאת הערכה גם שנותנים לו עד היום, פיקוד העורף אמר לו לפתוח את בתי הספר, ודנילוביץ' אמר שהוא לא פותח את בתי הספר, ובאותו יום נפל טיל על אותו בית ספר שעשרות יכלו למצוא את מותם או להיפצע כתוצאה מהטיל הזה. והדברים האלה הם מאוד מרכיבים. המלצות יש לי כל היום. ואני פועל מתוך דחף אחד ויחיד. באמת, שיקול דעת שהוא מרכזי, האם הילדים האלה בשעה שחלילה צריך להתמודד עם הזקה, האם הם יהיו בטוחים? צריך להבין דבר אחד, גם הגננת היא לא מאצ'ו, היא אישה רגילה שיש הילדים בבית, וגם כל מי שנמצא סביבה, הם אנשים ומודאגים, לפעמים נכנסים ללחץ תחת הזקה. אני צריך לדעת האם אותה גננת מסוגלת לקחת 20 ילדים ולהכניס אותם, ילדים שבטח יבכו, או יהיו בלחץ להכניס אותם בזמן, בפרק זמן כזה לתוך הממד. זה לא פשוט. החלטות לא פשוטות. אני שאלתי את עצמי, האם יש לנו שומרים? לא היינו שומרים בהתחלה. עכשיו השגנו שומרים לתחילת שנת הלימודים, לחזרה לימודים ביום ראשון, השגנו שומרים. אבל בתחילת הדרך לא היו גם שומרים. כולם גויסו. אז איך פותחים שנת לימודים עם מלך ההבטחה? כל הדברים האלה, שיקולים האלה, אני אגיד לך יותר מזה, יש פה עניין של כוח אדם. לא כל הגננות ולא כל המורות ולא כל הסייעות מתכוונות להגיע ומודיעים, אנחנו לא מגיעות, יש לנו ילדים בבית, אנחנו לא עוזבים אותם. יש פה עבודה גם בחברה מעורבת. רבים מהצוותים שלנו הם בנות דודות שלנו, בני דודים שלנו, הם גרים במשולש, הם עובדים, יש לנו מערכת יחסים בשוטף באמת נהדרת מולם, אבל גם הם פוחדים להגיע, וגם אנחנו בדרך כזאת פוחדים היום להיות בקרבתם. זה דבר לא בריא, זה דבר כואב שהגענו למצב הזה, אבל יש פה אתגרים גדולים מאוד. ולכן, אתה יודע, כל מי שממליץ ואומר, תראה ותעשה ככה וככה, אני שומע בסופו של דבר, השקלול הוא אחד ויחיד. האם ישנה יכולת אמיתית לחזור תוך הבטחת שלומם של הילדים?
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית לסיום. אני ראיתי אותך לפחות בשתי הלוויות. איך מתמודדים עם הקושי הזה? ללכת למשפחות, לנחם, אנשים שאתה מכיר, הורים שאתה מכיר. איך כאילו, אתה נרדם בלילה בכלל?
אין, אני באופן כללי לא ישן הרבה בלילה, אבל יש לי את 4 שעות שלי שאני ככה מנמנם עם עין אחת פתוחה, בטח בימים אלה. ואני חושב שיעברו עוד הרבה שנים, גם אצלי, עד שנפנים את מה שהיה פה באותו בוקר של השבעה באוקטובר. אני לדעתי כבר הייתי ב-13-14 הלוויות, לא זוכר כמה פעמים, הייתי גם כן בניחומי אבלים. אני כרגע פועל כמו אדם שיש לו אחריות על הכתפיים שלו לנהל עיר. ואני מנסה להתעלם מהנושא של הרגש, למרות שאני רגשן מאוד, מנסה להתעלם מהנושא של הרגש ולהיות מוכוון מטרה אחת. בשש אחרי המלחמה אני אעשה את החשבון של הדברים כאלה. כרגע אני נטו, נטו, נטו למען תושבי רעננה. אני לא רואה שום יכולת אחרת לתפקד תחת נתונים מהסוג הזה, ושתדע שיש גם עובדי עירייה שדיברנו איתם, אנשים שנשברו, וזה לא תלוי בגודל של הגוף שלך. הלב לפעמים והנפש יכולות להיות מאוד מאוד עדינות. אנחנו רואים, מזהים, אבל אני אישית, מי שמכיר אותי, אדם שלא נכנס ללחץ, אדם שחווה גם בחיים שלו, אתה יודע, אירועים תחת אש ותחת קרב, ואני יודע איך להפעיל את עצמי, איך להפעיל את כל הכוחות שנתונים בי, כדי לעשות את המשימה ולהשלים אותה עד הסוף. אז באמת כמו שאני אומר, זה ימים לא קלים, אנחנו פתחנו גם כמובן מרכז חוסן לתושבים, וזו הזדמנות לומר תודה לכל תושבות ותושבי העיר המדהימה הזאת שעוזרים לי ונותנים לי את הגב כדי לנהל את העיר בימים הלא קלים האלה בצורה הטובה ביותר והבטוחה ביותר.
חיים בוידי, ראש עיריית רעננה, שנדבר בנסיבות טובות יותר. תודה רבה שהתארחת.
תודה לך, דודי.
להתראות, ביי.
יהי שלום במחוזותיך,
יהי שלום במחוזותיך,
שיפתחו נא כל דרכיך,
שיפתחו נא כל דרכיך,
עוד תקבל מנת חלקיך,
עוד תקבל מנת חלקיך,
תגיע למחוז חפצך,
תגיע למחוז חפצך,
ויבורכו כל אוהביך,
ויבורכו כל אוהביך,
שלווה מרחפת מעליך, שלווה בארמונותיך, ויתגשמו חלומותיך, וינוסו כל פחדיך, כי כל הטוב עוד לפניך, כן כל הטוב עוד לפניך. שלום במחוזותייך, שיפתחו נא כל דרכייך, ויבורכו הן שתי ידייך, חייל שלך אני מאחורייך, ניצוצות בתוך עינייך, זוהרת ככוכב הליל, את תאורת אשת חיל, את גיבורת אשת חיל, והתגשמו חלומותייך, ותקבלי את ילדייך, וכל הטוב עוד לפנייך, וכל הטוב עוד לפנייך.
בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת
פורץ
ממך כל האמיתי שלך.
זרימה ותודה של שפע,
יהי שלום.
זרימה ותודה של שפע, זרימה ותודה של שפע,
שלום יאיר פלטי.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר, כמה שאפשר בתקופה קשה זו.
אף אחד לא דמיין, אה?
כן, כן.
אבל אתה נמצא בעולם של עשייה כבר תקופה ארוכה מאוד, עם סרט הרחפנים שלך שהקמת.
כן, אנחנו כשלוש שנים עסוקים בעשייה, בהתנדבות, בתיעוד של המחאות בארץ. מה שמאוד התחזק בשנה האחרונה. אנחנו מתעדים, תיעדנו את המחאה בכל חלקי הארץ, מצפון הדרום. הגענו עכשיו לכמעט 130 רחפנים ברחבי הארץ, בנוסף לצלמים על הקרקע שמתעדים כל אירוע בארץ, עם הפצה לכל העולם, לכל העיתונים, לכל הרשתות, אופרציה גדולה וחשובה.
130 רחפנים ועוד עשרות צלמים על הקרקע, זו אופרציה שלא מביישת גופי שידור, גופים מדינתיים כמעט. איך מקימים את זה בכלל? איך התחילה האופרציה וחשבת שזה יגיע לזה? לכמות כזאת?
לא. במחאה הקודמת היינו בשבועות 20-30 רחפנים, וזה היה בהלימה לגודל המחאה, בעצם משהו שגדל תוך כדי תנועה, עם הצרכים, עם ההיקפים, ובעצם עלינו על צורך מאוד מבקש גם להראות בעצם את האמת. אנחנו היה לנו את היכולת לשקף מה קורה באמת, ומלחמת תודעה, ובעצם גם על הקרקע אפשר להראות, אבל בעיקר מהאוויר אפשר להראות גם את המספרים האמיתיים וגם את ההיקף, וגם להעביר את האימג' לכל העולם. ולגבי באמת אתה אומר רשתות, אין באמת, אין אף גוף שיכול להרים בו זמנית כל כך הרבה רחפנים, ובאמת רשתות שידור מכל העולם רדפו אחרינו עבור המדיה שסיפקנו לכולם.
מי בעצם המתנדבים? מי הפעילים שלכם?
אנשים פטריוטים ציונים שרוצים את טובת המדינה על חשבון, מקריבים את עצמם ואת המשפחות שלהם רק בשביל לעשות טוב. וזה האנשים.
ומה הם?
כולם מתנדבים.
עם ידע מוקדם, באים הציוד שלהם?
באים הציוד שלהם. חלקם זה אנשים שעובדים במקצוע, בצלמים או עובדים עם רחפנים, ורובם חובבים שהתמקצעו. הגענו לחבורה מאוד מאוד מקצועית, מגובשת, שעובדת ממש כמקשה אחת, בצורה מעולה, ממש בצורה מעולה. ארגון מאוד מאוד חזק וטוב, ואת הארגון הזה מינפנו עכשיו למשהו אחר לגמרי.
אז יום שבת לפני כמעט שבועיים התחילה פרצה המלחמה, היה לך ברור שאתה מגייס את הכוח הזה לטובת המלחמה?
אז כמובן היה את היום השוק הראשוני, התחילו לשמוע עדויות מה שקורה מסביב, והחטופים, מיד גייסנו את הכוח שלנו בהפצה, עלה הצורך, שמעתי ברדיו איך המשפחות החטופים משתוקקות בעצם לפרסם את הסיפורים שלהם על מנת להדעד את הסיפורים האלה בעולם ולעורר לחץ עולמי. הגשנו את צוות ההפצה שלנו לעשות את החיבורים האלה בין משפחות לבין רשתות שקשורת שאנחנו מחברים אליהן. זה פעם אחד. ומיד אמרנו איך אנחנו בתור רחפניסטים, ספציפית, איך אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו ואת הארגון שלנו ואת המתנדבים הרבים שפשוט רוצים לעזור ולעשות. עלה הרעיון של הסיירת הרחפנים המקומית, בעצם גם לענות על צורך מאוד מאוד מתבקש של רשויות, יישובים על הגדר או לא על הגדר, שבעצם צריכות עיניים מלמעלה, מודיעין, מידע בעת חירום. והקמנו כבר ביום שני, שלישי, אחרי תחילת המלחמה, הקמנו את הקונספט הזה, ואז אנחנו גדלים בצורה מטאורית כל יום, גם מבחינת היקף המתנדבים וגם היקף הפריסה שלנו ברשויות.
באיזה רשויות, באיזה ראש עורות אתה עובד? הסיירות?
אנחנו, המפה שלנו כבר מתמלאת על כל רחבי הארץ, בצפון ממשגב, ובדרום ממושב גילת, תל אביב, הרצליה, מודיעין, אני כבר לא זוכר, באמת במועצה אזורית יהודה, מועצה אזורית מעיינות, אנחנו פרוסים כבר כל הארץ, גם אם כבר מתנדבים שמצוותים לכל קב"ט, לכל מועצה, עם מודל כמו כיתת כוננות שמוקפצת בעת אירוע. אנחנו בהרבה מקומות כבר תרגלנו לייב עם החמ"ל המקומי, שאנחנו משדרים לייב מהרחפן עצמו ישירות למופכים של החמ"ל. זה כולל הצלחות כבר בשטח, באחד היישובים הקמנו ביום ראשון את כיתת הרחפנים המקומית, ביום שני הם הוקפצו, ובעזרת הרחפן תפסו 4 חשודים שפשוט יצאו עם ידיים מורמות כשראו את הרחפן.
בוא תספר קצת עליך, מה הרקע שלך, איך הגעת, מה אתה עושה ביום יום, איפה אתה גר?
אני גר בהרצליה, בין היתר אני עכשיו גם מרכז את את הקבוצה בהרצליה.
בשיתוף העירייה או שזה...
כן, כן, כן.
אוקיי.
אני איש הייטק, חובב צילום. בשנים האחרונות אני חובב צילום אווירי. מרגע שגיליתי את היכולות המדהימות האלה של צילום מכל זווית אפשרית, שמאפשר להוציא תמונות מטורפות. ואני בעצם בשנה האחרונה מקדיש את חיי להתנדב, לעזור במחאה, ועכשיו למדינה.
זה מחיר אישי לא פשוט, זה שעות ארוכות, לחצים.
כן, שעות ארוכות, הרבה, כסף, כן, כן.
ואין חרטות.
אין חרטות, אנחנו מרגישים, גם קודם הרגשנו שאנחנו נלחמים על הבית שלנו, למען הילדים שלנו, וגם עכשיו מרגישים שהמדינה כגוף לא קיים, ורק האזרחים בעצם מחזיקים את המדינה, ואנחנו כחלק מהאזרחים שכל כך המדינה חשובה לנו, מבינים שלא אנחנו נהיה, אף אחד אחר לא יהיה. זה קורה בהרבה מקומות, אנחנו רואים את זה בכל הארץ, וגם אנחנו התגייסנו למשימה הזאת.
אז יאיר פלטי מקים סיירות הרחפנים בארץ וסיירות הרחפנים בשעת חירום. תודה רבה יאיר שהתארחת ושאר כוח. ואם מישהו רוצה להצטרף לסיירת הרחפנים, מה הוא צריך לעשות?
אז יכולים למצוא אותנו בקבוצות פייסבוק או להגיע אליי. גם רשויות שעדיין לא הצטרפו אלינו מוזמנות. פשוט כל רשות ששומעת את זה, אנחנו כבר מחוברים גם לפיקוד העורף וגם לצהל וגם לרשות התעופה וגם למשטרה. המטרה שכל הגופים האלה יסונכרנו, ובעצם אנחנו נוכל באמת להיות העיניים של הקב"ט והקב"ט ואנשי ביטחון בשטח, באמת בכל אירוע חירום נוכל לדווח. כל רשות פשוט חייבת את את המתנדבים שלנו, אין מילה אחרת לזה.
יאיר פלטי, תודה רבה לך, ובוא נדבר בנסיבות יותר שמחות בפעם הבאה.
בשמחה.
להתראות, ביי ביי.
להתראות,
חשבתי ועניתי לי אתה אהבי כל מה שנשאר אבל מחר אני אראה בך יחסים זזים נימוסים גירושים ואירוסים צומחים ביחד בנער הזה ואני כמו הנער הזה כדי לשרוד אני מוכרח להשתנות יהיה מה שיהיה אוכל מכל מה שיהיה והוויד לא עוזר אולי זה מבלבל אבל לבית אני צעיר אני זקן הער והישן אפשר לדבול באותו ענר
פעמיים
אי אפשר אני ניסיתי רק פעם אחת אי אפשר לדבול באותו ענר
פעמיים
אי אפשר לשחות לא אפשר לשחות רק פעם אחת פעם אחת
שלום לניר שמול, מה שלומך ניר?
מצוין, מה שלומך?
בסדר, בהתאם לנסיבות, כמו שאומרים בכל שיחה היום.
לגמרי.
אוקיי, אז אנחנו נמצאים שבועיים בתוך אירוע חירום, ואני כבר ביום שבת, אני חושב ב-10 בבוקר, כבר קיבלתי פנייה מאחת הפעילות של עמותת סניר, בואו, מתגייסים. מתי, איך הצלחת להרים את האופרציה כל כך מהר?
תראה, באמת, יש לנו אופרציה מוכנה כבר 13 שנה, זאת אומרת, אנחנו כבר 13 שנה עוזרים להתאים בשוטף ובשגרה, ובאמת ב-6:30, ב-6:40 נכנס לממד, אני גר באיזה שרון, ב-6:30, חברת הכנסת לשעבר נירה שפק התקשרה אליי ואמרה לי, תשמע, נירה, זה אירוע אחר, זה לא רק קסאמים, יש פה אירועים גם ביישובי הדרום, וצריך לפתוח, אומרת לי, קבוצה שתוכל לפנות ולעזור לאנשים להתפנות מכאן, כי הם יצאו להגיע לאזור המרכז, השרון והשפלה. זהו, ב-9:00 פתחנו את הקבוצה הראשונה של אירוח של אנשים שרוצים להארח אנשים שמגיעים מיישובי העוטף, מהדרום. בתוך 50 דקות הקבוצה התמלה עד 0 מקום, והנה 1,024 משפחות שרוצות להארח, ואז הבנו שאנחנו נמצאים באמת לראות בסדר גודל אחר, לדעתי היינו הראשונים בארץ שעשו את זה. ובזכות באמת עבודה באמת יוצא דופן, שנכון היום 15,000 מתנדבים מבצעים אותה ברמה יומיומית, עם ישראלים שעוזרים לנו בערך ב-30 מדינות בעולם, אז הגענו למערך מאוד מאוד גדול ומאוד אינטנסיבי של כמעט עוזר בכל נושא, משינוע של חיילים לסלי מזון, למשפחות נעותי.
אתה קטוע קצת?
אני בא לאנשים ש... רגע. ואנחנו ממש חמל גדול מאוד, יש לנו הרבה מאוד ישראלים לשעבר, יהודים שעוזרים לנו מחוץ, ועוזרים לנו גם בתרומות, בגיוס תרומות, גם באדמיניסטרטיבית. בעצם חמל ענק, 50 מנהלים שרק מנהלים את החזרה, כולם אגב מתנדלים, 15,000 מתנדלים פעילים. עבודה באמת יוצאת דופן.
תספר קצת על עמותת סניר, מתי קמה, מה המטרות שלה?
ב-2010 הקמנו את העמותה, סניר אגב זה שמחה ניסים מצד רחל, הסבא וסבתא שלי, דוד ודודה שלי, שהם מאוד קרובים עליה בחיים ונפטרו, וגם העמותה על שמה וגם החברה שלי שעוסקת בלעד, אני גם על שמה, אנשים שהם מאוד קרובים עליה בחיים. זהו, אנחנו בשוטף בעצם עוברים בכל תחום, משכר דירה לבן אדם שצריך לשלם, ועד מציאת תרופה, מציאת מקום עבודה עבורו, מסירה של חפצים, הכל. באמת, זה נקרא מערכים של סניר, עד לפני 10 ימים היינו 5,500 אנשים, ואנחנו 15,000 אנשים. באמת, אני חייב להגיד, אתה יודע, צו 8 אזרחית, גייסות אזרחית מדהימה שלא נופלת מהמאמץ הצבאי, שאני מכיר, אני גם קצין בצבא, אז אני יודע איזה דבר מדהים, יש כרגע ש-400,000 חיילים מילואים התגייסו, ועושים עבודת קודש, ממש להגן על עם ישראל. אז בצד הזה, מי שלא יכול להתגייס לצבא, בעצם בא לעזור. כל אחד ומה שהוא יכול. אחד יכול לקחת ולעבוד במרכז הלוגיסטי שהקמנו בסניר הזר בראשון לציון, שמשפחת גינדי העמידה לנו. אחד יכול לשנע דברים, השלישי יכול להיות, לא יודע, מטפל שעובד בתחום הפסיכולוגיה או בטיפול בשוטף, ועכשיו הוא עושה קו חם למשפחות שבעצם נמצאות כל העולם חרב עליהם. אחד, אנשים קשישים שזקוקים שמישהו יבוא לבקר אותם. מזון חם, כמעט הכל, אנחנו עושים בתים מערכים. זה עבודה אינטנסיבית, 24/7, כשאני מסתובב לישון עם שפתיים שלוש ביום, בשבילי ככה כוחות להם למחורת. אבל אי אפשר להקים אופרציה כזאת בלי אנשים מדהימים, ואני צריך כל אחד, אני מתוך 15,000 מתנדבים בעמותה.
כן, אבל בין התנדבות להתנדבות אתה גם איש נדלן, ועולם הנדלן גם לפני המלחמה היה במצוקה לא פשוטה.
כן, כרגע אין נדלן. אין בכלל נדלן, אני חייב להגיד לך שכל חברות הנדלן בעצם השביטו, הורידו מנועים, ביום הראשון שני העובדים שלו ניסו להתקשר לאנשים ולשאול אותו לגבי דירות, אז הבנו שאף אחד כרגע לא מעניין אותו בדירה, ורוב האנשים כרגע מגויסים או למאמץ האזרחי או למאמץ המלחמתי, אנחנו במלחמה, כרגע אין נדלן, זה גם דבר שהוא בעייתי מאוד, כי לא יכול להיות לאורך זמן לנדלן, כי הרבה מאוד קבלנים ויזמים חייבים לעשות את זה ולהמשיך, יש דירות שצריך למסור, אבל אין פה גם, אל תשכח שגם בפרדה, יש לכם גם לציין, וגם אנשים חושבים ברגע אפילו מערבים בתוך הארץ, ובדרך לא פועלי אז, אנחנו לא עבוד. אז אנחנו נמצאים כרגע בשבר וגדול מאוד, וחייבים להבין שהרבה מפועלים את זה, על גזויות חרוצים, ואין כמה חזרו למקום אצלנו, זה הרגעים. אז הענף לא מושבר, זה סכנה בפני עצמה, גם למערכת הפיננסית, גם למערכת היציבות הבנקאית, ובכלל, לחברות הענף. ואני מקווה מאוד להתקשט דווקא בתחום הזה ונתחיל לצאת קדימה כי אי אפשר להילחם מלחמה כל כך ארוכה שכל המשק מושבד וכל המשקים רק במעט המלחמתי ובסוף יש לנו כלכלה גם להחזיק אותה וגם שיהיה לו פיקרוס
בוא, תן לי קצת פרספקטיבה, מה הערכה שלך, מה צריך לעשות? אולי זה גם הזדמנות, כי אתה יודע, תמיד מדברים על משבר כהזדמנות. יש הרבה
דברים
שהיו תקועים.
הבעיה המרכזית כרגע היא שהמדינה לא נמצאת מצב תקציב. זאת אומרת, אפילו היום כשאני עוסק, ואני אומר, זה לא בביקורת ולא מצד פוליטי כזה או אחר, זה לא מעניין, התעסקתי בזה ולא כלום. אבל אנחנו מרגישים כרגע שבאמת אין תפקוד מצד הרשות הממשלתית. זאת אומרת, אני גם מרגיש את זה בעולם האזרחי שאני חי בו כרגע. תחשוב שמתקשרים אליי סתם, אני אספר לך, מתקשרת אליי, אני לא אגיד את השם, כי לא לפגוע ביישוב עצמו, מתקשרת אליי אחת ממזכירות המועצה של יישובים בקו הלימוד בצפון, יישוב עם 800 משפחות. זאת אומרת, ניר, תגיד, אתה יכול לפנות את כולנו? זה לא דבר שבן אדם פרטי צריך לעשות או עמותה צריכה לעשות, זה המדינה צריכה לפנות את כולם. שעצם זה שמזכירה של יישוב מתקשרת לבן אדם פרטי כדי שיעזור לה, אז זה מראה כמה אוזלת היד היא פשוט כל כך חזקה. אין מערך כרגע מתפקד חזק. תחשוב שאם הייתי יכול לקחת את כל מה שיש לי עם 15,000 אנשים, מה היינו יכולים לעשות כרגע אם כל המדינה הייתה עומדת מאחורינו? ובסיטואציה הזאת כרגע, הקושי המרכזי שאין כרגע גוף שמעלה, ואנחנו נדברתי כרגע על נדל"ן, שזה איך ינהלו את הנדל"ן, שכרגע דברים שהם הרבה יותר צריכים לפנות אנשים, לדאוג להם לאוכל. סתם דוגמה, קיבוץ, אתה יודע מה, אחד הקיבוצים בדרום, מלאג בית השם, יריח, מערך 150 משפחות בעקבות הסכם שהמדינה עשתה. אבל מה זה אומר להריח? הם לא צריכים אוכל? אתה יודע שבישובי הערבה נגמרו כל, נגמר כל האוכל בסופרים? אז הצבא לא מביא להם אוכל אותם אנשים, אז איך הם יחזיקו שם מעמד? מה הם ייסו לבאר שבע לקנות עכשיו, לא יודע מה, ארוחה, לא יודע, פתחי אדמה או דברים כאלה, כי נגמר הכל בסופרים? כי הכמות של האנשים שנמצאים כרגע בישובי הערבה בים המלח היא פשוט אדירה ואין כלום כרגע במרכולים שם? זה לא סביר, זה לא הגיוני. לכן בסיטואציה הזאת, אומר לי, מה המדינה צריכה לעשות בנדלן? אני חושב שעדיין אנחנו לא נמצאים במה המדינה צריכה לעשות במלחמה, לעזור לאנשים, לדבר על נדלן קצת רחוק. כן, אין מה לעשות, אתה יודע, בוא, אם לא פועלים, אני צריך לחשוב מה אנחנו עושים, צריך אולי לקחת, לא יודע, גברים ונשים שיוכלו לעבוד כרגע כפועלי בניין, אין מה לעשות, יש כרגע דירות לבנות, אין כרגע פועלים בכלל. ענף הנדלן מושבת, אנשים יש להם משכנתאות לשלם, אז כרגע דחו להם את זה פנטסטי. ובסוף צריך למצוא דירות, ואנשים יתחייבו לאנשים אחרים שמכרו את הדירה, שהם צריכים לפנות את הדירה בזמן. יש כרגע אנדרלמוסיה מאוד גדולה במדינה ולא פחותה בענף הנדל"ן. אבל אתה יודע, יש גם תקווה גדולה ותקומה, אתה רואה מה האזרחים רוצים פה, אתה מבין שכל מה שאמרו לנו כל 10 חודשים שנלחמנו איש באחיו, זה לא רלוונטי בכלל, ואין לזה שום משמעות, ובסוף אזרח חוזר לאזרח, והפוליטיקאים, אתה יודע, הם לא רלוונטיים במקרה הזה, הם מרגישים, זה מורגש. כל אזרח מרגיש את הרגע שהפוליטיקאים פשוט לא רלוונטיים.
אני חושב שזה אולי בשורה מצוינת, שהחברה האזרחית היא חזקה יותר מהמדינה.
חד משמעית. היא המדינה, אני חושב שאולי פה למדנו את זה, שהיא המדינה. היא המדינה, לא הפוליטיקאים. פוליטיקאים יש להם תפקידים שבשבילם מקבלים עוד 50-60 שקלים בחודש, אבל רואים שהם לא רלוונטיים למצב הזה, והחברה האזרחית כזה מוכיחה את עצמה. איש עוזר לאחיו. בין אם הוא חרדי, בין אם הוא חילוני, בין אם הוא דתי, בין אם הוא לא... זה מה שאנחנו רואים כרגע. וואה, הדבר המדהים שקרה פה. וזה כולם כבר, את החומה הזאת ששברנו את האחד לכלפי השני, אין לו חלופה להפריד אותנו בנושא הזה. לפחות לא ל-50 שנה הבאות.
אז בוא נסכם דבר כזה. אנחנו נעשה עוד שיחה על נדלן, כשהמצב ירגע. ואז קצת נחשוב שנינו על פתרונות. כן. אני חושב שהכוח באמת נמצא אצלנו, ויש אנשים נפלאים בעולם נדלן שיכולים להרים פה. עוצמות בלתי נתפסות, אם המדינה תיתן להם פשוט לעבוד.
נכון, שלא תפריע גם.
ניר שמול, יושב ראש עמותת סניר, ומנכ״ל ובעלים של סניר, התחדשות עירונית ונדלן. תודה רבה, ניר.
תודה רבה, שיהיה חיים.
ביי, ביי, ליטון.
תודה רבה לכם ולכל המאזינים. ביי.
אני מקבל על עצמי לאור לאור עם כל השנאה שבתוכי לאור לאור לא כל העולם אשם בבעיות שלי בהפסדים ובספקות שלי ואיפה כל המעשים והמידות שלי מקבל על עצמי היום אני לוקח אחריות שעשיתי בכל מי לי שפגעתי, מבקש סליחה. החומות ההיסוסים המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל תינה. קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני, ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי. כל הכעסים בלב על כל הסובבים אותי, הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני.
שלום יעל שר, פרשנית הנדלן של מיקומי, הרבה זמן לא דיברנו.
נכון.
איך לחיות בבית עם ילדים שאין להם בית ספר, אין להם גני ילדים?
ואבא שלהם לא נמצא כבר שבועיים.
ואבא שלהם לא נמצא כבר שבועיים כי הוא במילואים?
נכון. איך זה? לא, מאתגר, אבל מזכיר את התקופות של לפני כמה שנים.
מה היה לפני כמה שנים? אני זקן, אני לא זוכר.
קורונה.
הבנתי, אוקיי, נכון. הזכרתי שהיה דבר
כן.
כזה.
כן,
אז שוב פעם העולם מתהפך עלינו ברגע אחד. כמו לפני כמה שנים, לפני שבועיים העולם מתהפך עלינו, ושוב אנחנו מתמודדים עם סיטואציה שלא חשבנו, ושוב יש פה או משבר או הזדמנות. נכון?
אני כרגע עדיין רואה משבר מאוד עצוב, מאוד קשה כל מה שקורה, אבל אנחנו באנו לדבר על נושא... על נושא אחר, אז כן, שם יש גם משבר וגם הזדמנות.
כי, את יודעת, אני השבוע דיברתי עם שבוע של ארגון הקבלנים, הוא אמר, תשחררו אותנו בתופס אבא באמא שלכם. הוא אמר, תשלימו אחר כך, אל תתקטנו איתנו עכשיו, תשחררו אותנו לשחרר דירות. אבל יש עוד הרבה בירוקרטיה במערכת, שאולי מיד אחרי תום שוך הקרבות, ושנתחיל לרפא את הפצעים שלנו, אולי גם שם יהיה אפשרות לעשות שינויים. מה את אומרת?
נכון. נכון, נכון. תראה, עד עכשיו ישראל הייתה במבוך בירוקרטי מאוד משמעותי בתחום הנדלן. כל תהליך היה לוקח, אם זה תהליך קטן, מספר שנים מצומצם, ואם זה תהליך גדול, לצורך העניין, פינוי-בינוי של שכונה, או אפילו כמה בניינים, או זה יכול גם לקחת 10 ו-15 שנים, בנייה של שכונה זה גם משהו שלוקח עשרות שנים, ובעצם הבירוקרטיה... הייתה מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד הכתיבה את הקצב. ויש דברים בתוכה שבעיניי לפחות יכולים כבר להשתפר ולהתקצר. ודיברנו על זה יותר מפעם אחת.
נכון. בואי נעלה אותם שוב.
כן, כן. אז כמו שאתה יודע, כדי לבנות היום בניין בישראל, או אפילו מטר אחד של דירה בישראל, צריך לעבור שני תהליכים. תהליך ראשון נקרא תכנון, שזה מכינים תוכנית, שהתוכנית מפרטת מה אפשר לבנות שם, כמה קומות, כמה דירות, כמה מטרים וכו' וכו'. ואחרי שכבר הכנת את התוכנית ואתה יודע מה מותר לבנות, אתה יודע מה התנאים שיש בתוכנית, אתה צריך ללכת ולהוציא יותר, שזה בעצם ללכת ולסרטט את הדבר הזה ולהעביר רשימה של כל מיני תחנות, שמשהו שלוקח בדרך כלל סביבות השנה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. וזה שוב שלב שבעיניי, לפחות במקרים מאוד לא מבוטלים, הוא חסר תועלת. כי בסופו של יום, אם מי שבונה הוא בעל מקצוע, והוא יודע את התנאים, ואם העירייה מכינה הנחיות משמעותיות, שאנשים מבינים איך הם אמורים לבנות, אם התוכנית קובעת את הזכויות בדיוק, ואם אין חריגה, אז אין שום סיבה לדחות את הבנייה בעוד שנה. ואגב, זה לא שמדינת ישראל לא מבינה את זה, שהבירוקרטיה הזאת היא קצת ארוכה מדי. או בשנים האחרונות התחילה רפורמה שנקראת תכנון חושב רישוי, שזה לצורך העניין שאתה מכין תוכנית במחשבה כבר של איך ייראה היתר, ואיך בעצם אפשר לייצר אותו במינימום עבודה. כי עד היום בעצם היה איזשהו מנגנון בישראל נקרא קלה, שזה ממש משהו ישראלי פר אקסלנס, נניח מותר לבנות 1,000 מטר, אז היה מותר לך לבקש תוספת של נניח עוד 20% של עוד... 6% משטח המגרש, ועוד 1.5% על כל קומה, ועוד 5% על מעלית. ואז היית בא ומבקש עוד 150 מטר, או לא משנה כמה, אבל אז אתה צריך תהליך שלם שמעריך את כל עניין היתר בעוד כמה חודשים, כי אז זה צריך להיות מפורסם להתנגדויות, אז צריך לעבור דיון בוועדה, וזה בעצם מעריך את כל הבירוקרטיה. אבל אם מישהו יכול לבנות עוד 150 מטר, הוא לא יעריך את זה, בטח שיעריך את זה. אז המדינה החליטה לסיים עם זה, לבטל את כל נושא ההקלות, לשנות למשהו שנקרא גמישות ורק לדברים מאוד 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 ספציפיים. ובעצם החל מהראשון לראשון 25 כבר אי אפשר יותר לבקש הקלות, אז גם לא יהיה יותר את כל הדחיות האלה וכל הערכות האלה, אבל כל הקונספט של היתר בעיניי לפחות אפשר לוותר עליו בהרבה מקרים. בשכונה חדשה שיש לה זכויות מאוד ברורות ותוכנית חדשה, איזה תועלת יש מלבנות? אם בנית לא לפי התוכנית ולא לפי ההנחיות של העירייה ולא לפי הוראות החוק, שישללו לך את הרישיון. פשוט להגביר את האכיפה, להוריד את הבירוקרטיה.
וזה משהו שיחסוך שנים בכל פרויקט.
זה משהו שיחסוך שנה, אבל זה לא רק שנה. זה גם לצורך העניין עלויות. כי שנה שהיום עלויות המימון הם 7%, היא המון זמן, היא המון כסף. זה שנה שכבר באמצע ההליך של היתר, אתה כבר יכול להתחיל למכור דירות. אז אם אתה מוכר את הדירות 4-5 חודשים לפני ש... קיבלת את היתר, אנשים יוכלו לקבל את הדירה שלהם 5 חודשים מוקדם יותר. יש לך פה עלויות של אדריכלים, וזה שיש להם כבר פחות עבודה, כי כל הפינג פונג הזה מול הרשות, והחלטות ועדה, ולקדם, ולפה, ושם, וזה כל זה בעצם יורד.
ואז בעצם נוכל להגיע גם למלאי דירות יותר זמין, וגם אולי למחירים יותר נורמליים.
כן. האם זה יורד את מחירי הדירות? אולי קצת, אבל... אין ספק שזה יוציא איזשהו מקל בגלגלים. אגב, אם אני מסתכלת על מה שקורה בשבועיים האחרונים, להערכתי עכשיו לא רק יש לנו, הולך להיות לא רק משבר בבירוקרטיה, אלא משבר מאוד גדול גם בביצוע. יש בעיה בנושא הפועלים, שכן יכולים להיכנס, לא יכולים, סוגרים את אתרי הבנייה, פותחים את אתרי הבנייה, ועכשיו הכל מובן ואין ספק למה עושים את זה, אבל גם צריך להיות עם הפנים קדימה ולחשוב איך פותרים את זה בישראל.
היום אף אחד לא חושב קדימה, לא חושב אפילו על, לא חושב על אתמול, לא לדבר על היום. זה נראה קצת כמעט חזון אוטופי לבוא ולחשוב על ביטול היתרי בנייה או למצוא פתרונות תעסוקתיים אחרים.
נכון, זה לא פתרון תעסוקתי אגב, דרך אגב. בישראל במשך שנים בונים בנייה שהיא מבוססת פועלים, ולא בנייה, פעם היו קוראים לזה בנייה טרומית, שאתה בעצם בונה חלקים גדולים במפעל, ובא ומרכיב אותם במקום. זה לא משהו שלא קיים גם היום, פשוט הוא עולה קצת יותר. יכול להיות שאם יעשו את זה במסות בישראל, גם זה יעלה פחות. בהרבה מקומות בעולם זה מקובל. זה זמן בנייה הרבה יותר מהיר. פחות מבוסס פועלים, זה משהו אם אני מתבססת על דברים שקראתי, שבישראל עד לפני 50 שנה פלוס מינוס היו בונים בבנייה טרומית, אם אתה תלך ותראה בכל מיני בניינים ישנים, מעין כמו פלטה ארוכה כזאת שמפרידה בין הקומות, זה ממש שעריות של הבנייה הטרומית של פעם, אבל הפסיקו בגלל שהעבודה עם פועלים הייתה זולה יותר. אז יכול להיות שגם מעבר חזרה קצת לזה, יוכל לעזור בתחום הביצוע.
תראי, כבר היום אני רואה באתרי בנייה, יש אתר בנייה ברעננה, שרק הסעתי את המבט, פתאום היו עוד 3 קומות, ונבנו שאני בנית עם פלטות בטון. את אופטימית לגבי הפתרונות האלו? את חושבת שנתעורר אחרי המלחמה, ונגיד, איזה טיפשים היינו, למה לא השכלנו, ובואו נתחיל לעשות פתרונות מהירים?
אני חושבת שעם ישראל, כעם, הוכיח... פעם אחרי פעם את הגדולה שלו ביוזמה, בחדשנות, ביצירתיות, ואין ספק ש... אמנם קצת עיכב אותנו הבירוקרטיה כל השנים האלה, אבל אין סיבה שגם בתחום הזה, נושא החדשנות והיצירתיות לא ייכנסו לפעולה, והשינויים יכולו לצאת לדרך. כי אנחנו מסתכלים עכשיו לא רק על בעיית דיור למי שלא הייתה בדירה עד היום. יש מאות אלפי אנשים שכרגע פונו. מתוכם, אני לא יודעת להגיד, לא יודעת מי יודע להגיד, אלפים, עשרות אלפים, אין להם בית לשוב אליו. גם זה צריך לקחת בחשבון, שאם משבר הדיור היום הוא 50,000 דירות בשנה, נוספו עכשיו עוד 20, 30, 40, אני לא יודעת כמה, 1,000 דירות חדשות שצריכות להיות. ולא בעוד 10 שנים, מחר.
כן. יעל סער, אני אגיד לך, אין מה להגיד בימים כאלו. תודה רבה שפינית זמן, זמן ילדים. אני מקווה שהבשורה שבישרת עליה גם תהפוך למציאות ולא רק לחזון אוטופי.
אמן.
תודה רבה יעל, ותשמרי עצמך ועל המשפחה.
שיהיו לנו ימים קלים, תודה.
הלוואי, ביי ביי.
שמעו סיפור קצר, להקה של דגים שמההתחלה שחו נגד המיינסטרים, גאה להציג את גדולי המייצגים בכל פינה בארץ, אתה תשמע אותם שרים את ה... דגלי, דגלי,
דגלי, מייצגים מאז 96
קילומטראז' מכובד, 60 אצבעות
בקרבות אגוב אחד,
חינכתי דור כמו דמבלדור, שר כמו טרובדור, סף לי מוניטור,
תמידים העת זה האלפת, אני והגן כמו שפיצה בבגט, בלט על הפרקט פלסטים גלן מבט, מחובר לרד כמו טיקט לז'קט.
לא, לא, לא למדתי בפקולטה, אף פעם אני אוכלת מהחונטה, מילים שלי נבוטה לפרצוף אחו שרמוטה, אלי נימוסים, סליחה
במטוטה,
שדיברו איתי על ג'אז אני חשבתי רק על יוטה,
מעניין אותי השואו, לא הביס
ביס ביס,
וכל מה שמזיז את הטיס
טיס טיס,
זורר את המחדים
הוא בקיס קיס קיס,
משובת כמו טבעוני בית ליס,
כל הדרך
אנקד, ממריץ פה מצגד, שומרים על דיסטנס מדיס וגם קאט,
או דריפי לדרינקי נעביר את הסטיקי, לא נכנע לדיקי כי הכל עובר גם ביבי,
לא מדברים עושים זה הדרים טים, סמך תת ופולני מסתובב כמו צועני, שיט בועד וחדרני הם קראו לי שמאלני,
אל תנסה לפייד אותי, אל תנסה למייד אותי, ראש הממשלה והנשיא גם הוא מצטט אותי. 1, 2, 3.
אנחנו נסיים מדג נחש, דג לייף. בואו נאחל לנו סוף שבוע רגוע כמה שאפשר. תודה לכם שהאזנתם, ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא.
רגעים ש...